הטיול הבא.
יא.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
שבת שלום, שבת שלום, שלום רענן, מה העניינים?
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, התוכנית הזאת עושה לי חשק לטיולים במובן של, אתה יודע, ג'ונגלים וטבע ולהגיע למקומות שלא הגעתי אליהם ולהגיע לתרבויות שלא הגעתי אליהם, ואחת לכמה זמן אנחנו עושים רגע איזה סטופ ואנחנו אומרים, רגע שנייה, בוא נדבר גם על המקומות שאנחנו כן, זה הגו-טו שלנו בעיקר כישראלים, אבל הם גם
העולמיים,
העולמיים, ערש התרבות ווואטאבר, הערים הגדולות. עשינו את זה בלונדון והיום אנחנו עושים את זה בניו יורק.
בניו יורק.
וניו יורק סופר קרובה לליבי.
זהו, אתה מאוד אוהב אותה.
מאוד אוהב אותה. פעם הייתי בטוח שאני אחיה שם. כשהייתי ילד.
אתה היית שם פעם ראשונה?
הייתי ילד, הייתי ילד. אני זוכר את כל החנויות מזכרות שהייתי נכנס אליהן וקונה דברים מטומטמים מאוד מאוד מאוד. אתה יודע, כוס של שוט. הייתי ילד בן 10. דברים כאלה. ובכלל, אני זוכר שאני מרים את הראש למעלה ואני אומר, אני לא מאמין שאנשים בנו את הדבר הזה. היום משהו נורא נורא טריוויאלי לנו, הדבר הזה שיש עיר, בניינים, זה היה נראה לי חלום. זה היה נראה לי הדבר הכי מופרע והכי מורכב, וכל כך הרבה אנשים עוברים במדרכה מולך. זה המסה של אנשים, והם כולם, זה לא כמו נניח הודו או מקומות כאלה שיש אנשים, אבל אין רש, אף אחד לא באמת ממהר לאף מקום.
אין את הקצב הזה.
בניו יורק כולם מטרתיים בהליכה שלהם, כן. גם התיירים וגם זה, כולם באיזה נהר אנושי שצריך להגיע לאן שוב, ואתה נסחף איתו, והתרבות. וגם, אתה יודע, וגם העניין הזה של, אנחנו ראינו כל כך הרבה סרטים, ראינו כל כך הרבה, זה מושרש בתוך התרבות, בתוך הקולנוע, בתוך הספרות, זה קיבל איזה כל כך הרבה קסם, שאתה מנסה להתחקות אחריו. אנחנו בתל אביב קצת מנסים להתחקות אחרי הקסם הניו יורקי, באומנות אנחנו מנסים להתחקות אחרי, במוזיקה מנסים להתחקות אחרי ההיפ-הופ והזה וכל הדברים שהגיעו משם גם. וזה, אני באופן אישי, כל להיות בעיר שיש בה מעל 30 מועדוני סטנדאפ, שאתה יכול בכל רגע נתון להגיע לאיזה מקום, ויש שם מעולה, ויש שם אנשים שאולי תראה מתישהו בסרטים ובסדרות, והם יהיו הכוכבים הבאים. יש לי חבר, סטנדאפיסט אמריקאי, שקוראים לו טהרן, שהוא מדהים, והוא מעלי, והוא אומר תמיד, לניו יורק אתה מגיע כדי להיות טוב, כדי להיות סטנדאפיסט טוב, לאלה אתה מגיע כדי להתפרסם. זאת אומרת, בניו יורק זה כל כך...
וואי, זה משפט גדול.
כי בניו יורק זה כל כך הארדקור, וזה מסה כל כך גדולה של אנשים, שרוצים בדיוק את מה שאתה רוצה, אתה חייב להיות ממש טוב. זאת אומרת, השעות במה שלך, וההתערות שלך במקום, ולהכיר את הקהל, ולהבין את המקום, זה, אתה צריך את הזמן, ואלי זה הגיע איזה, אתה יודע, איזה במה, איזה זה, ופתאום אתה נהיית כוכב.
כן.
ניו יורק זה הרדקור. ניו יורק יש משהו, יש איזה גריט כזה בניו יורק, איזה גסות כזאת, בהכל. ראינו את זה גם בקולנוע, וגם יש, בתוך הגסות הזאת, יש איזה משהו נורא נורא רומנטי. רואים את זה אצל וודי אלן, רואים את זה,
שומעים... וצלי, בטח.
נכון, ושומעים את זה גם במוזיקה של סינטרה, זאת אומרת, שומעים את זה...
סטרייסנד.
כן, יש גם את הדבר הזה, הענק הזה, הגדול הזה, הגדול מהחיים, וגם כמה זה קשה. כמה זה קשה.
כן.
להיות ניו יורקר.
אז אני, זה מדהים שכאילו אתה ממש פירטת במילים את... חשבתי קצת על ניו יורק, קודם כל כי היא מאוד קרובה לליבי גם, זאת עיר שממש אני יכול לראות אותי חי בה, והיה כן. לי גם מחשבות, חברתי הטובה בחיים חיה שם, וכאילו יש לי שם, זה מין הב כזה שאני בא, ואני דווקא חזרתי לפעם הראשונה שלי, הייתי אחרי צבא כבר, ואפילו אחרי הטיול הגדול, עשיתי לבקר חבר שלי שחי בקווינס, ובקווינס, וקודם כל קצת מועים הכדורגל הזה, שאתה מגיע לדשא.
אתה נכנס ליצלון בפעם ראשונה, אתה מקבל את ההלם הזה.
בטאנל, ויצאתי החוצה, לדעתי זה היה באזורי האמפייר סטייט בילדינג, וזו תמונה שאני ממש זוכר אותה כרגע.
הכניסה למנהטן.
למנהטן, ויצאנו מהזה, ויצאתי מלמטה לסאבווי, ואני מסתכל על זה, ובדיוק מה שאמרת. הדבר הזה, קודם כל הרגשתי במקום. במקום, הנכון, שלי.
היא תופסת אותך.
אותי, כאילו, זהו, לא בטוח שדרך אגב את כולם, כאילו.
נכון, לפעמים היא חרדה.
יש אנשים שהיא גדולה עליהם, לא, שהיא גדולה, היא מאיימת, היא סוענת מדי, היא רועשת מדי, והייתי שם שבועיים, אז קודם כל הרגע הזה, זה הרגע שאני ממש, ממש התאהבתי בה, באהבה מבט ראשון, זה ממש הייתה הגדרה, ואני עד היום אוהב אותה ככה.
אתה יודע ששבועיים לפני נפילת התאומים, אנחנו היינו שם.
די.
בתאומים.
זה מטורף, אה?
זה משוגע.
כן. זה משוגע. ואחרי השבועיים הראשונים האלה שהייתי, אז אני יצאתי עם, כאילו, אמרתי, איך זה יכול להיות? מה, כאילו... והיו לי שתי מחשבות שאתה פירטת אותם, שאני עד היום, דרך אגב, בודק אותם כל הזמן. קודם כל, זה באמת, ככה הרגשתי בשבועיים האלה, מקום שכל אחד יכול למצוא בו בכל רגע נתון משהו שמתאים לו.
כן.
אין הרבה ערים כאלה בעולם, ובכלל נכון. מקומות כאלה בעולם.
נכון.
בא לך לנוח, אתה בסנטר, בא לך טבע, אתה פה, בא לך בגוברנלנד, בא לך סרט צהריים, בא לך קומדיה. זה מטורף.
מוזיקה.
הכל, 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 הכל. כן. כאילו כל דבר שאתה רוצה באותו רגע, זה דבר מטורף.
וגם, שאין... פה היה בוב דילן.
זהו, והלב, והדבר היה... השני. כן. הדבר השני זה שהרגשתי זה... כן. שזה באמת מעין לב ש... מה שחברך אמר, זה כאילו לב שמוציא הכל העולם. כאילו פה מתחיל איזה משהו, והוא יוצא, ועכשיו זה ברור שמתחילים דברים במקומות אחרים, וזה, אבל יש שם איזה משהו שמזקק את הדבר הזה מאוד, ומאז אני עדיין מרגיש ככה וחושב ככה, והיא באמת...
ניו יורק זאת אולי המכונה האמריקאית הכי משומנת, של איך לייצר דברים, זאת אומרת, בעיקר איך לייצר תרבות. איך לייצר תרבות, תרבות קולינרית, תרבות בכלל, זה...
זה לא, מש... גם יש שם דברים שאתה מגיע לשם, היה פעם, אני חושב שזה עוד קיים, יש את התערוכה הזאת של המלון, שהם מקימים מלון, שזה כאילו בעצם שאתה בתוך הצגה של מקבט,
אוקיי.
רץ בתוך מלון, אתה עושה את זה לבד,
כן.
גם אם אתה בא עם בת זוג, אתה לבד, עם מסכה, אני לא זוכר עכשיו איך קוראים לזה, מקורמק או משהו כזה, ואתה יוצא מזה ואתה אומר, זה רק בניו יורק יכול לקרות, כן. זה לא יכול לקרות בשום מקום אחר בעולם, וזה... אתה יכול להגיד את זה על כל כך הרבה דברים שם, והיא באמת, היא לא נגמרת, והיא באמת, היא מרגשת כל פעם מחדש, ומי הקלאסיקה ללא קלאסיקה, והיא גם כל הזמן בתוך תנועה, זה עובר פתאום לברוקלין עכשיו, והסדרות פתאום הם בברוקלין, כאילו הכל...
ואל תשכח שיש גם באמת, אנחנו כאלה לפעמים פרובנציאליים בדבר הזה, אבל אתה מסתובב בניו יורק, אתה מסתובב בסור, אתה מסתובב במקומות האלה, פגשתי במקרה את קריס רוק, פגשתי במקרה את אדם סנדלר, פגשתי במקרה, זאת אומרת, הם שם. זה קורה שם.
נכון, אבל יש איזה משהו שאני מודה שעל ניו יורק עוד לא הצלחתי.
כן.
אני עם אותה חברה שרון, שאני מנסה כל הזמן לדבר. הרי יש בסוף את ה-DNA, איך זה יכול, הרי יש מלא ערים גדולות,
כן.
סוענות,
כן.
שבנו בהם, והמשפט הזה שאמרת, אתה בא לשם להיות טוב, יש משהו בעיר הזאת שמייצר איזה DNA מאוד ברור,
כן.
שהוא של ניו יורק.
נכון.
הרי גם לונדון היא ענקית והיא מדהימה, וגם LA היא מדהימה וענקית, כן. וגם סתם... ומשהו בעיר הזאת הוא מאוד ברור, ומי שמגיע מבחוץ...
כי כשאנחנו אומרים עיר, אנחנו לא מתכוונים לכל הבורוז, אנחנו מתכוונים למנהטן,
ברור.
בהארדקור שלה, בקסם שלה, שם קורה רוב הדבר... ולזה אנחנו מתכוונים.
כן, ומשהו באנשים שם באמת ייצר את ה-DNA הזה גם לאורך השנים, באמת שבא.
והעיר הזאת בנויה כל כך נכון, שאתה כל הזמן מתפעל. אתה כל הזמן מתפעל. אתה יכול ללכת אותה. אתה יכול ללכת אותה.
זה כבר מדהים.
ואתה יכול להבין אותה כל כך מהר. את המערכת של הרכבות, אתה מבין אותה. זה לא כמו בערים אחרות.
לא, לא, עיר מאוד קלה.
שאתה מתבלבל מאוד בקלות. בברצלון אתה מתבלבל בזה, אתה...
אני חושב שגם האלמנט המאגרים בה הוא מאוד מאוד דומיננטי.
נכון, נכון. אתה גם זר, אבל אתה גם מרגיש שאתה יכול לחיות שם.
נכון, ובעיר הזאת איכשהו, אפרופו ליברליות ושמרנות, ארצות הברית, עכשיו, בטח בתקופה הזאת, אבל בניו יורק כמובן לא מייצגת, אני מניח את טראמפ, אבל... יש בה משהו, אתה יודע, צ'יינטאון נשאר צ'יינטאון, ויש אפילו היום ילדים בצ'יינטאון שמדברים סינית, ממש, אתה אומר איך במאה ה-21, אחרי שהם כבר הגיעו בסוף המאה ה-19, וה-Lower East Side יש בו עדיין צביון יהודי, וה-West, וה-Upper East, כאילו כל אחד, משהו שם שמה עכשיו, זה כבר מאות שנים, זה לא... משהו שם הוא מאוד גדול, ניו יורק, יש איזה DNA ניו יורקי גדול, והוא מחולק להמון המון חלקים קטנים, קהילתיים כמעט, מרתקים ומרגשים, שמקבלים כאילו המון המון.
ואני יכול להמר שניו יורק היא אולי מושא התרבות הכי גדול, זאת אומרת, שכתבו דברים על ניו יורק,
כן,
שעשו מצב. דברים על ניו יורק, שהשתמשו בניו יורק כנרטיב.
כן.
יותר מלונדון, בטוח.
בטוח.
בטוח. כן. זה, זה, זה אומר משהו, זה מסמל משהו.
כן.
ובעיקר גם המוזיקה, שתכף נדבר עם בועז כהן.
וואי, זה, וואי, בדיוק. המוזיקה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
בועז כהן, שדרן, מוזיקאי, מרצה וסופר, מה העניינים?
שלום, שלום.
אהלן.
כן, כן, יחסית בסדר, יחסית ל... לשנה הזו, שתיגמר כבר.
ברור, 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 וספר לי רגע על הרומן שלך עם ניו יורק.
הרומן שלי עם ניו יורק, אז ככה, קודם כל אני הגעתי לניו יורק יחסית מאוחר בחיי, בגיל 30, והלכתי בעקבות המוזיקה.
אני יכול לדמיין, אני יכול לדמיין אותך מגיע לניו יורק, ולפני זה לא רואה משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, זה משהו שאתה לא רואה.
כן, זה היה מין הלם מאוד גדול,
שוק,
למרות
כן.
שזו עיר שאתה רואה אותה כל כך הרבה בקולנוע ובסדרות טלוויזיה, מרגע שאתה נולד, ניו יורק היא דימוי צרוב מאוד חזק בתודעה, ועדיין שום דבר לא יכול להכין אותך למעבר הזה על גשר ברוקלין, הבניינים האלה, העיר העצומה, האורבניקה הזאת, זה משהו... אי אפשר להסביר את זה למי שלא היה שם.
ומה במוזיקה משך אותך לשם? זאת אומרת, אחרי איזה מוזיקה אתה הלכת לשם? הרי כל כך הרבה.
אני הלכתי בעצם בעקבות האבות הכי גדולות שלי, שזה בוב דילן, וכל החבר'ה שהופיעו במועדונים הקטנים, בגריניץ' וילג'
בקפה וואה.
בקפה
וואה, ואני שולח אתכם לקרוא, אם לא קראתם כבר את כרוניקות של בוב דילן, זה תענוג, תענוג, תענוג גדול.
הוא פעיל עדיין, קפה וואה.
דילן מעביר באוטוביוגרפיה שלו את החוויה הניו יורקית שלו, מתחילת דרכו, כאיש צעיר עוד לפני שהתפרסם, שרק היה מופיע עם עוד אומנים ועושה קאברים בכלל במועדון קטן. והסצנה שפרחה בניו יורק היא הייתה מאוד מאוד שונה ממה שקרה באנגליה בצד השני של האוקיינוס. כי באנגליה הייתה פריחה מאוד גדולה של להקות.
כן.
הביטלס ורולינג סטונס וקינגס ודרו, עוד ועוד ועוד להקות אנגליות.
ובצד השני זה בן אדם עם גיטרה.
בדיוק, ובצד השני זה בן אדם עם גיטרה.
אבל אנחנו יודעים למה זה. זה בעצם, זה המוביליות האמריקאית. המוביליות האמריקאית, זאת אומרת שאנשים באמת עוברים ממקום למקום. אמריקה כל כך גדולה, אני אומר אמריקה, אנחנו מתכוונים לארצות הברית, היא כל כך גדולה שאתה יכול באמת לזוז מעיר לעיר, מארץ לארץ, ממדינה למדינה, ואתה לוקח את הגיטרה, וככה אתה מוצא את הפרנסה שלך, ומגלה את השותפים המוזיקליים שלך, וזה פחות העניין הזה באמת של להקות, כמו שיש בלונדון.
נכון. עכשיו, באמת כמו שתיארת את זה יפה, זה יקום ענק, וניו יורק היא עולם, ומנהטן היא עולם... בתוך העולם הזה שנקרא
נכון,
ניו יורק.
נכון.
עכשיו, מה שקורה בעצם, וזה באמת מעניין ללכת בעקבות זה ולנסות להבין את זה, זה לא רק בן אדם עם גיטרה, זה בן אדם עם מחברת ועט. זאת אומרת, ניו יורק הייתה מרכז של הכותבים היהודים הגדולים. יש שם את ריל בילדינג, ובמקום הזה, בניו יורק, התחילו רנדי ניומן ולו ריד ובילי ג'ואל, ופול סיימון ודילן הגיע לשם, ופשוט הכותבים היהודים הגדולים שהיו חלק ממהפכה יהודית מאוד גדולה. צריך לזכור שבשנות ה-60 היו בסך הכל 5.8 מיליון יהודים בכל אמריקה.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על 1.8, זה כלום באוכלוסייה, אבל האחוז שלהם בתרבות וההשפעה העצומה שלהם היא פשוט בלתי נתפסת, באמת.
והרוב, הרוב באמת, באיסאי, בניו יורק.
כן, זה קורה בשלוש, אבל הוא בא גם אחרי מישהו, הוא בא אחרי וודי גאטרי, כאילו בוב דילן. הוא בא לחפש אותו בעצם.
הוא בא בעקבות שני האלילים שלו, וודי גאטרי וברלייב, ולמעשה המשיך את דרכם, עשה גם שירים שלהם, אבל הוא פתח בעצם את העולם, קודם ניו יורק, מניו יורק התפשטה הבשורה לכל העולם, וכשהבשורה הזו, שכתיבה מאוד משוכללת, מיוחדת, אישית, בעצם להביא את הספרות אל הרוקנרול, אל המוזיקה.
זה בעצם סוג של ספוקן, אם אנחנו רוצים זה, זה ספוקן מלווה בגיטרה.
כן, ויותר מאוחר בלהקה, זאת אומרת ממש גם בלהקה, אבל להקה שמוביל אותה, סינגר סונגרייטר.
כן.
למעשה סוג של סופר שהוא אדם האוחז גיטרה, ושר את שיריו המאוד מאוד מאוד מורכבים, יפים ומשוכללים מבחינת כתיבה. וזה באמת לזכותם של היהודים. דילן היה הראשון, פול סיימון היה השני, סיימון וגרפונקל נולדו בניו יורק, גדלו בה, ולאונרד כהן הגיע לניו יורק, הגיע לצ'לסי הוטל מקנדה, ואחריו בא גם לו ריד. כל אחד מהם בעצם שינה את כל צורת כתיבת השיר בעולם,
וגם הפכו את ניו יורק למושא השיר. הם מדברים את ניו יורק, לו ריד מדבר את ניו יורק. אגב, פחות לאונרד כהן. פחות לאונרד כהן.
לו ריד הכי מדבר
את ניו יורק. לאונרד כהן יש לו את צ'לסי הוטל.
יש לו את, כן. הוא גם כותב על מנהטן וברלין, כן. אבל זה לא אותו דבר.
לא, גם לו ריד, הוא מביא גם איזה משהו אחר. קודם כל הוא עובר לאיסט ויליג', הוא לא בווסט ויליג', כל אנדי וורל, ולווט אנדרגראן. בעיניי, ווק און דה ויילד סייד זה הכי שיר של ניו יורק, של האיסט.
הכי.
והוא כבר מביא, הוא כבר כמה, הוא כמה שנים אחרי דילן, נכון?
לו ריד, הוא כמה שנים, הוא מתחיל עם ולווט אנדרגראון ב-67.
אבל הם עוברים כבר לאיסט.
זה לקריירה סולו ב-71.
כן.
ולו ריד באמת כותב את ניו יורק, ולא סתם את ניו יורק, הרי בחוף המערבי קוראים לו, ללו ריד, קוראים לו הווירוס הניו יורקי מהחוף המזרחי. זאת אומרת, הוא מביא פשוט את קולם של החלקאים והנדקאים, של אלה שאף אחד לא רוצה לשמוע ולקרוא ולראות אותם, את כל הזונות ממין זכר,
כן,
ואת סוחרי הסמים והג'אנקיז.
הם מביאים את הגסות האמריקאית, את ההצלחה ואת השבר שלה, את האמת הערומה האמריקאית, ותיקחו את זה כמו שזה, כמו הקוק שאנחנו עושים, וזה עם הרבה גריט, ויש לנו את מה שאין בעצם לדרומיים, יש לנו גם את ההשכלה, את האינטלקטואליות, אבל אנחנו גם כן אנשים מאוד 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 קשוחים, זאת אומרת, אנחנו יותר קשוחים מכם אפילו.
לגמרי. והדבר הזה, החספוס הזה, הפואטיקה של מעילי האור, משקפי השמש, והסיגריות והסמים והגיטרה החשמלית היא פואטיקה מאוד מיוחדת, ולו ריד גם מצהיר על זה שהוא מתחיל את הקריירה שלו. הוא אומר, אני רוצה להיות דוסטויבסקי של הרוק, אני רוצה לכתוב, ובהתחלה לא אגים לו, כי מה פתאום, כאילו איזה מין יומרנות זאת, אבל הוא באמת הולך אל הקו הזה של להביא את הספרות אל המוזיקה. ואגב, כל המשוררים היו, כל הטרובדורים היהודים האלה, דילן, פול סיימון, לאונרד כהן, לו ריד, כל הארבעה האלה למדו ספרות באוניברסיטה. היחיד שלא הוציא תואר זה דילן, שעזב סמסטר אחד לפני הסיום. אבל הם באו מהעולם הזה של המילים הכתובות. הם הביאו את ניו יורק אל המוזיקה, והשירים שלהם פשוט היו השגרירים הכי טובים שאפשר.
וגם בועז, זאת התקופה שיש כל כך הרבה מה להגיד על העולם. יש כל כך הרבה מה להגיד על החלום האמריקאי, על מה אנחנו מוותרים בשם החלום האמריקאי. וגם אמריקה לא מדברת אותי את האמריקאי האמיתי שרואה את העוולות האמריקאיות, ואז וייטנאם וה-70s, ומעורבב כמובן עם הרבה צריכה של סמים, הדבר הזה מוליד תרבות חדשה, תרבות מחאתית, אוונגרדית, דווקאית, שירים ארוכים יותר, דברים, זאת אומרת, אנחנו לא ממתיקים את הגלולה.
לגמרי, וצריך גם לזכור שניו יורק היא בעצם סוג של מגבר. היא יוצרת אמפליפיקציה לתופעות שלא בהכרח נולדו אצלה. זאת אומרת, למה אני מתכוון? כשלניו יורק מגיעים יוצרים מקנדה, כמו ג'וני מיטשל וליאונרד כהן, או דילן מגיע ממינסוטה, או בכלל אנשים שמגיעים ממקומות אחרים, היא בעצם המגבר הענק שנותן להם את התהודה ואת המקום ואת היכולת להדהד את זה. היא מטרופולין ענק וחשוב, לא צריך, צריך מאוד לזכור גם מה קורה לניו יורק אחרי מלחמת העולם השנייה, כי אנגליה, האימפריה הגדולה, ולונדון היא העיר הכי חשובה עד 1939, אבל מ-1945 זה משתנה. האימפריה היא כבר ארצות הברית, וניו יורק היא המטרופולין החשוב. זה משתנה שוב ב-66 באנגליה, אבל עד אז, במשך כמה שנים, ניו יורק לחלוטין היא העיר שהכל קורה בה.
ובאמת...
מבחינת אומנויות.
כן, לא, אז אני יכול להגיד שגם אפילו בריא ההיסטורי, גם המוזיקה, אפרופו המחאה של שנות ה-60, אז חוץ מהדברים הידועים כמו וייטנאם וכדומה, אז קודם כל קורים שני אירועים מאוד דרמטיים בניו יורק, המהפכה ההומו-לסבית של מהומות סטון וויל, שקורים בסוף 69, בדיוק, ביוני, רגע לפני הנחיתה על הירח, ולפני זה, כל המהפכה הפמיניסטית של בטי פרידן היא בעצם מהפכה מאוד ניו יורקרית שקורית ב-63, 4, 5 ומתחילה, היא מאוד ניו יורקית והיא מונחת על השירי מחאה האלה, על האפשרות שזה נותן מעבר ל... הדברים הגדולים שקורים כמו וייטנאם וכדומה.
ודיברנו על אומנים יהודים, אבל לא דיברנו על האפרו-אמריקאים, ששם בעצם הצמיחה הכי גדולה במוזיקה, בהכל.
ובתוך זה אני עדיין פותח סוגריים, כי זה חלק מהמורכבות. בוא, אז דיברנו קצת לפני זה על המורכבות של ניו יורק, אז פתאום גם בא בילי ג'ואל, שהוא לא זמר מחאה, והוא הכי ניו יורקר, אבל הוא מביא משהו אחר מניו יורק, כאילו הם עדיין מקבלים שם את הכל, זה משהו שם מכל הקצוות.
נכון, אז אמרנו המהפכה היהודית והמהפכה הפמיניסטית והמהפכה השחורה, ובעצם מה שקורה בשלב מאוד מעניין ב-1970, ממש קו התפר בין העשורים, זה שהפאנק שנולד בדטרויט מגיע אל ניו יורק, ושם בעצם שוב בדטרויט זו סצנה מאוד קטנה ומאוד מאוד באמת מחתרתית. בניו יורק הם מוצאים להם בית, מועדון שנקרא CBGB, שזה בעצם מכלל קאנטרי, בלו גראס, בלוז, אבל הם עושים רוק, גראז', מחוספס, גיטרות, שירים קצרים, בועטים, מחאתיים, והפאנק למעשה מקבל שם איזושהי העצמה מאוד מאוד גדולה בניו יורק של שנות ה-70, מחצית הראשונה של שנות ה-70, עד שבעצם כל ההרכבים עוברים לאנגליה, ושם הם...
אתם יודעים שהקירות של המועדון הזה עדיין נשארו קיימים, הם בתוך חנות בגדים.
כן, המועדון לא קיים, אבל...
כן, הם השאירו את הבמה ואת הקירות בתוך חנות בגדים, אם אני לא טועה, זה בפרסט אבניו, בסקנד אבניו, ממש ליד האוסטון.
תחפשו את זה,
זה מדהים.
ובועז כהן שדרן, מוזיקאי, מרצה וסופר, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
מה הבעיה כשאנחנו עושים כאלה תוכניות על ניו יורק, על לונדון, על דברים כאלה שאנשים אומרים, מה הם מדברים? הם לא מכירים אותה כמו שאני מכיר אותה. אנשים מתחברים לעיר ומוצאים כל מיני פינות וגם מלאימים אותם. זאת אומרת, זה שלי, זה דבר שלי.
לגמרי, אני גם בעד, אנחנו בעד.
בטח, ונטע נבון היא הבעלים של GoNew York, goNY.co.il, האתר בעברית על ניו יורק. ונטע יכולה, אני חושב, להתקיל גם אותך וגם אותי במקומות שאנחנו לא מכירים בניו יורק.
אולי אותך.
סתם,
אותי בטוח. אני בטוח שמכיר את ניו יורק יותר טוב.
ערב טוב.
בוקר טוב, צהריים
טובים.
זה בסדר גמור. לתוכנית הזאת אין זמן.
אין, זה על
וידאו. זו תוכנית שהיא ג'טלג.
נכון, תכלס, נכון, הגיוני.
ספרי רגע, גם על הרומן שלך עם העיר הזאת, כי אנחנו מרגישים שבניו יורק ולניו יורק יש רגשות, וגם איך מוצאים פינות באמת שעוד לא נכבשו על ידי ההמון.
טוב, אז הרעיון הוא לרצות קודם כל למצוא את הפינות האלה, שזה הפשן שלי, להנגיש לאנשים את ניו יורק האמיתית מבחינתי, את מה שבאמת מסתתר מתחת למדרכות, מתחת לפני הקרקע, מאחורי הקירות, ובמקומות שאנשים אפילו לא יודעים שהם יכולים להגיע אליהם. וכשהקמתי את האתר, זה היה רעיון מלכתחילה, וככל שהתקדם הזמן, יותר ויותר ניסיתי למצוא דברים שימשכו את האנשים לקצוות. אז לתת דוגמה?
למה לא?
אוקיי. אז למשל, יש לי משהו נורא מגניב שאני מציעה בברונקס. יש קבוצה של אומני גרפיטי, שהם אומנים שהתחילו עוד באנדרגראונד של לצייר על קרונות הסאבווי בשנות ה-80 ולברוח מהמשטרה. והגעתי אליהם ממש במקרה, דרך זה שביקרתי את בן דוד שלי שלקח אותי לראות את, יש לו אולם כדורסל בבית, הוא לקח אותי לראות משהו נורא מגניב שהוא עשה באולם הזה, והוא הראה לי את הגרפיטי על כל הקירות, וזה היה מהמם. ואז ראיתי את החתימה של אותו אומן, וזיהיתי את החתימה הזאת מהסיורים שאנחנו עושים של גרפיטי בברוקלין, וזיהיתי שזה אותו אומן בעצם, נורא התלהבתי עם זה שהאומן זה היה אצלו בבית, ולקחתי את הטלפון, הוא קישר בינינו, ונסעתי להיפגש עם האומן הזה בברונקס, באיזשהו לילה חשוך, לא משנה, סיפור בפני עצמו, וככה קבענו שיתוף פעולה. מה שגיליתי זה שהוא עובד עם כל האומנים האלה המגניבים, שהיום הם מאוד ידועים בעולם וממש לא אנדרגראונד, אבל בזמנו הם היו. והאומנים האלה קיבלו מתנה סט מאיזשהו צילומים, סט של קרונות סאבווי. והסט הזה עומד אצלם מחוץ לסטודיו בחצר, ומה שאני סידרתי זה שאני אוכל לשלוח אליהם לקוחות, הלקוחות האלה ישבו עם האנשים המרתקים האלה, ישמעו את הסיפורים שלהם, ולסיום יקבלו גם סדנת גרפיטי לעשות על הקרונות האלה.
זה כיף. יש את הסרט המפורסם Exit Through the Gift Shop, על הבנקסי ובכלל על הסצנה הזאת. זה תמיד כיף לראות את הדבר.
אז אני נטע רציתי, זה רענן, אני רציתי אפילו לקחת צעד אחורה, כי אפרופו איך שאנחנו התחלנו, כמו שאמרת, זה קודם כל צריך לרצות, אז אני קודם כל מציע באמת, גם למי שחושב שהוא מכיר את ניו יורק, כאילו לבוא עם איזה ענווה קטנה, צניעות, ולהגיד שהוא לא באמת מכיר,
כן.
או שהוא מכיר, אבל יש עוד, או כאלה שמכירים יותר.
וגם ניו יורק זה לא רק מנהטן, זה גם בדיוק, הרלם, זה גם זה.
ולחפש, זהו, זה מה שבאתי להגיד, זה, כאילו גם לחפש עולמות גיאוגרפיים אחרים, כן. לגמרי, אבל גם לחפש עולמות תוכן, ואתה מגלה שבאמת ניו יורק מציעה הכל, ואנחנו באמת לא מכירים לא את ההיסטוריה שלה לרוב, את המורכבות שלה, כל שכונה שם היא הרי עולם היסטורי בפני עצמו, כן. ויש בו משהו אחר, והיום, ואני חושב שזה קרה נטע ב-20, 20 ומשהו שנים האחרונות, העיר מספקת המון המון סיורים, ואנשים מרתקים, כן. לפגוש אותם.
אני בפעם האחרונה שהייתי, אני הייתי בסיור בתוך בתים של יהודים, שהיו המאגרים הראשונים לניו יורק, ואיך שהם גרו שם, ואיך שהם עשו את הכביסה שם, זה הכל כזה, זה תיעוד מהמם.
בטנמנט ניו יורק.
נכון, בדיוק.
כן,
כן, זה גם מדהים, נכון.
כן, אבל נטע, נגיד פעם עשיתי, לפני הרבה שנים, עשינו איזה טיול כזה בשנת 2019, 50 שנה לוודסטוק, ואז עבדתי קצת עם נטע לבנות כל מיני דברים, ואז היא שלחה אותי לזה משהו של הגלריות הסודיות. ואתה נכנס פתאום לבניינים שעברת בהם 20 פעם, אבל יש שם פתאום גלריה. עכשיו אין סיכוי שאתה תכיר את זה.
גלריה מטורפת גם.
כן, דברים מדהימים של
בוץ באמצע מנהטן בדירת סטודיו, שגם עצבן הרבה מהלקוחות בזמנו. והיו לנו גם, היו הרבה דברים נוספים שרענן אתה לא הספקת לעשות, אבל לדעתי אתה כן עשית את הרלם,
כן.
וגם שם היה לי תמיד נורא חשוב להנגיש את הבפנים. אתה הולך ברחוב, אתה מתלהב, וואו, ניו יורק, בניינים גבוהים, מדרכות רחבות, המון אנשים, אבל אתה פתאום נכנס סתם אפילו לחנות, וזה עולם שלם. אז היה לי תמיד נורא חשוב למצוא את הדברים הפנימיים האלה, ובדיוק שלכל אחד מהם יש גם היסטוריה. ואני למשל אספר לכם על הרלם, ששם למשל היה לי נורא חשוב להכניס את האנשים גם לחוות את הרלם האמיתי. אז מצאתי איזשהו מוזיאון מאוד קטן, שאני לא יודעת איך, לא... לא היה רשום בשום מקום שהוא קיים, אלא אם כן עברת ברחוב וראית את השם שלו, והוא גם תמיד היה סגור. ויום אחד הצלחתי למצוא אותו פתוח, וקבעתי איתם שאני, כשאני צריכה לשלוח אליהם אנשים שלי, הם תמיד יהיו פתוחים. וזה היה, זה פשוט, זה העיף את האנשים, כי זה היה מוזיאון, בעצם מוזיאון מוזיקה, עם כל מיני כלי נגינה של אומנים ידועים, שהתחילו בהרלם ותרמו את כלי הנגינה שלהם למוזיאון הזה. והיה שם איזשהו סיור קצר של העובדים, והם הסבירו, וזה תמיד היה, תמיד, זה מין מקום קטן ופנינה מרתקת.
איזה אומנים למשל?
אל תתקיל אותי.
מה? זה הדבר, זה הנאים דרופינג, זה כל העניין.
נטע, נטע, בואי, קודם כל, רגע, רגע, חוק ראשון בעולם הטיולים, מי ששואל את השאלה לא יודע את התשובה. אז קודם כל את יכולה להגיד, אני, יש שם את הגיטרה של ג'ימי הנדריקס.
לא, מה אתה אומר לה? סתם.
לא, פשוט יש שם פסנתר מטורף בכניסה, פסנתר לבן מטורף של איזשהו אומן מוזיקאי מטורף וידוע, ואני פשוט לא זוכרת את השם שלו.
אני הולך על תאולוניוס מונק.
לא. אם תגיד את השם אני אזכר, אבל לא, זה לא זה.
אל פאקס, תחפש לנו רגע.
יש לנו זמן, אנחנו נחכה את
השמות. אבל אני כן יכולה לספר לכם, אני יכולה כן להגיד שם אחד שאי אפשר לשכוח בכל זאת, זה דנזל וושינגטון.
אה, אוקיי.
כן, שהוא היה מופיע באיזשהו מועדון שם, שקיים עד היום.
לא ידעתי.
כן, הוא היה מופיע במועדון הזה שקיים עד היום. מישהו שהיה עובד איתו עוד אז, עדיין נמצא באותו מועדון ומעביר שם סיורים, וגם איתו אני נפגשתי במקרה, כי חיפשתי נורא דברים שאפשר לעשות בפנים. והגעתי למקום הזה, ויופי, אפשר לעמוד במבואת הכניסה ולהסתכל על כל מיני תמונות, ושאלתי את העובדים שעברו וחזרו אם אפשר אולי בכל זאת לדבר שם עם מישהו, עד שאחד מהם נתן לי את הטלפון של אותו בחור שהיום הוא כבר בן 80 ומשהו, הוא עובד שם מגיל 12, ואיתו אני עשיתי גם כן דברים נורא יפים. הוא לוקח לחדרי ההלבשה של המקום הזה, חדרי ההלבשה שקיימים כבר כמאה שנה. הוא מספר סיפורים בצורה קומית כמובן ומרתקת על כל מה שקרה תמיד במועדון הזה. הוא מושיב את הקהל,
זה גם משהו על ניו יורק, כולם שואומנס, כולם, כולם, גם הסדרן, גם כולם.
הוא התחיל בתור סדרן בגיל 12, ועבד עם דנזל וושינגטון שעד היום
הם חברים. כולם פרפורמרים, הם כולם סטורי טלרס, הם כולם כל הזמן מוכנים to show, וזה נורא נורא גמורים. אני רוצה לנצל את הזמן, למצוא עוד מקומות רגע שלא ידענו עליהם.
אתה רוצה ממני עוד מקומות שלא ידעת?
לא, ממני. אני רוצה ממך, בוודאי.
אוקיי, אז אני עכשיו אספר לך על מקום נוסף שקצת קשה להגיע אליו. גם איתם צריך כמובן לקבוע מראש, ומגיעה איזושהי בחורה נורא חמודה עם מפתח, ופותחת במיוחד את הדלת, גם של הבניין וגם של הסטודיו עצמו. ומדובר בסטודיו שוויטני, שהקימה את מוזיאון הוויטני בעצם, התחילה ליצור בו. התחילה שם לפני 100 ומשהו שנה, ונמצא בגריניץ' ויליג'.
כן.
יש שם עדיין, קודם כל, את המקום עצמו שימרו לחלוטין. הסטודיו עצמו מטופח ומתוחזק היטב, ויש שם עדיין גם יצירות אומנות שלה. היא בעצמה הייתה אומנית, ויש שם יצירות אומנות שלה. ואפשר גם למקום הזה להגיע, כמו לכל, הכל הרי אפשרי בניו. כמה שהכל מפתיע והכל ענק, גם לכל מקום אפשר בסופו של דבר להגיע.
כן, עניין של אנשים בסוף.
נכון, וזה תמיד זה גם מתקשר, תמיד הדברים מדברים אחד עם השני איכשהו. תערוכה פה מדברת עם תערוכה שם, עם סיור שם, עם הופעת ברודוויי שם, והכל ביחד יוצר את התמונה המדהימה הזאת של ניו יורק.
תקשיבו, כנסו לאתר של נטע נבון, go New York, זאת אומרת, go ny.co.il, אתר בעברית על ניו יורק. תענו גדול. נטע, תודה רבה רבה.
סיורים. תודה.
תודה רבה לכם. תהנו.
שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי.
בקיצור.
מה יהיה?
מה בקיצור עכשיו?
מה יהיה? אתה יודע, עוד לא התחלנו בכלל. הקטע הכי, זה מאוד אמריקאי, אבל זה גם מאוד מאוד ניו יורקי. המסורת משתמרת כל כך כל כך טוב. יש איזה דרך לעשות דברים, וזאת הדרך.
This is the policy, man. ברור.
וגם זה trust the process, לגמרי. במובן של אומנים שמגיעים לשם, ויש דרך לעבור. והם מבינים שזאת הדרך. אתה רוצה להופיע? אתה רוצה להיות הדליינר? אתה רוצה, יש
הדרך
דרך.
נכתבה, והיא הצליחה, וזה יוכיח את עצמה.
בדיוק, בזאת, יש לגמרי. דרך. אתה רוצה לעבור בתוואי הזה?
לא, זה לא דומונית, היום במקרה לא יודע למה דיברתי, אני, יש לי איזה לרוץ את מרתון ניו יורק אולי. אז זה קורה תמיד, זה באותו סוף שבוע, להלווין, כאילו, זה, המסורת שם היא, היא בכל דבר כמעט, זה, כן, נו.
אבל
זה,
כשיש משהו שהוא לא דתי,
כן.
והוא מסורתי, אני איכשהו מלא הערכה על הדבר הזה. כי זה אומר שאף אחד לא ניסה לקצר את הדרך.
כן, כן.
אף אחד לא מנסה לקצר דרך.
בטח שזה מצליח ככה.
וזה אנשים שהם נורא איגר, זאת אומרת, אנשים שנורא נורא רוצים להצליח כבר, נורא רוצים לכבוש את העולם, והם יודעים שזה המפתח.
הם כישרונים.
והם כישרונים, והם רואים כמה הם טובים. אבל אתה צריך לעבור דרך.
פרסט פרוסס זה ממש, הם באמת מאוד מאמינים בזה, זה ממש ככה.
אוקיי, אז
מתי כל הזמן?
מתי זה כל הזמן, כי באמת יש גם קסם בחורף, יש כזה קסם לניו יורק בחורף. אגב, בקיץ נהיה קשוח כבר.
אני לא נוסע לניו יורק בדרך כלל ביולי-אוגוסט, אני תמיד נוסע החודשים שאני פחות,
שאתם יודעים, בקיצור אנחנו שואלים כל מיני כזה, מנת רחוב, יש את כל האוכל האפשרי בניו יורק. כל האוכל האפשרי נמצא בניו יורק.
נכון, ועדיין, אני כשאני מגיע, אני.
כן.
אני מאוד מאוד אוהב את העולם האסיאתי, לדעתי הרבה בישראל.
בטח.
פחות טוב פה בעולם האסיאתי, כאילו יש פחות מגוון.
לא יודע, אתה לא צריך להעליב.
נכון, לא צריך להעליב. אז שם יש כאילו משהו שהוא מאוד מגוון, אני, אבל כן, יש שם הכל.
אין ספק. חוויה מיוחדת שאתה יכול לדבר עליה?
אז יש הרבה חוויות, אבל באתי להגיד אולי יותר טיפ מקצועי.
בבקשה.
אני מאוד מאוד ממליץ לנסות בכל שהייה להגיע, אפרופו, או לבחור מעין סיור כזה, שהוא משהו אחר או שלא הייתם. כי עוד פעם, תערוכות ומוזיאונים וזה.
לא, לא, לכו על זה, לכו על סיורים
כאלה. אבל הדבר השני, זה גם אזורים גיאוגרפיים. אני גיליתי בניו יורק כמה אני לא מכיר. סתם לדוגמה, לפני, אני חושב ששנה, הייתי יום בקארול גארדנס. לא הכרתי את אתה לא מבין איזה שכונה מהמם בברוקלין.
זה?
צמודה, במופליים נסעתי מגשר ברוקלין, מדהימה, מדהימה, אוכל הכי ניו יורק של לפני 20, קארול גארדנס, אז אני, או גוברנון איילנד, שגם, אז החברים בניו יורק, כאילו כל פעם, אז אני מקפיד כאילו לדאוג לזה, שבכל שהייה בניו יורק, אני כן מגיע גיאוגרפית לאיזה חצי יום, או משהו כזה,
למקום שאני לא מכיר. אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, אבל
אז אנחנו נסיים אותה.
אז אני רק אמליץ, באמת, הקומדי סלר, הקומדי סלר, המקום הזה, זה ככה צריך להיראות מועדון סטנדאפ, זה תמיד יהיה שם משהו, זה תמיד טוב, גם תשימו לב לאיך המקום מנוהל. איך הוא מסודר, איך אתם מנוהלים בתוך הדבר הזה.
מדהים,
קומדי סלר. זה מושלם.
איפה זה?
במסור.
מסור, מעולה, סגור.
בליקר, זה
אחלה.
זיו המויאל, עורך ומפיק, תודה רבה יקירי על הכל, על הביצוע הטכני יונתן כהן, וגם תעלה אלפקס על הדיגיטל, וגם על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם, שבת שלום.
תודה רבה.